והסברנו קצת על הדמויות. דיברנו על רבי יחיאל מפריס, נכון? אז מי נשאר לנו? נשאר לנו הראש. אבל רגע, נחכה איזה דקה. הוא הלך להביא או שלך ראשון? למה אתה סוגר עליו? תביא אחד. ולכן בדף שלפניכם, שעומד להיות לפניכם, אנחנו בעצם הסברנו שיש בתוספותים שתי מגמות עיקריות. מגמה אחת היא מגמת פירוש, המגמה השנייה היא מגמת פסיקה. ויש פה תלמידי חכמים שהם היו מהתוספותים ופסקו. בדור של תלמידי רבנותם, בעל האיתור, הראם אימץ. אתם רואים את זה, חבר'ה? הלו, הרוקח בצד שמאל, הרביע, התרומה, האור זרוע, כל אלה זה פוסקים. זאת אומרת, הם לא רק מפרשים, הם גם פוסקים. אז רבנותם בעצם עושה שני דברים. הוא מגדל דור של מפרשים, והוא גם מגדל דור של פוסקים. הפסיקות האלה הם הרבה על פי פסיקות התוספות, זאת אומרת, על פי פסקת רבנותם, שהוא היה גדול הדור, כמו שהסברנו באריכות. ולכן, עוד מעט אני רוצה לזה, בכוונה, חזק. זה כמו בתיכון, ששמים את הכיסא ה... אלא אם כן אני שוקל יותר ממה שחשבתי. טוב, אז מה איתך? נראה לי שאתה יכול לשבת על זה, אתה לא יקרה לך כלום, זה רק לאנשים כמוני. טוב, אבל תיזהר, טוב? שלא טיפול בגלל איך? על הכיפק? טוב, לא, אל תתננד יותר מדי. טוב, אז לכן יש פה באמת חידוש גדול מאוד, גם בפסיקה וגם בפירוש. ואחד מהמיוחדים, רציתי להסביר על הרוקח, זה חשוב. אתם רואים את הרוקח? רבי אליעזר מגרמייזה, רואים את זה? צד שמאל, תלמיד רבי אליעזר ממץ. הרוקח, 1238, זה לא כל הרבה זמן אחרי רבנותם נפטר, 60 שנה. לא הרבה זמן. מה שקרה שם זה ככה, הרוקח, חוץ מזה שהוא היה פוסק, וכתב ספרי הלכה, כי הם הרגישו את השליחות שלהם לכתוב ספרים של פסקים של רבנותם ושל בעלי התוספותים ושל רש"י וכו'. יש פה נקודה מאוד מאוד יסודית ברוקח. הוא, היה לו שיטה, אולי פעם תיפגשו מהשיטה הזאת, זה מה שנקרא תשובת המשקל. שמעתם מה זה תשובת המשקל? תשובת המשקל, דיברנו על זה? לא. תשובת המשקל זה דבר מעניין. שהרב כותב שבדור הזה זה לא שייך, אבל הרוקח אומר שבתשובת המשקל זה, אם עשית עבירה אז יש לזה מחיר. לכל עבירה יש מחיר. בדרך כלל זה גלגולי שלג, זה יש לכם פה הזדמנות. וסיגופים, תעניות, צומות, תפילות. אז יש לו ספר כזה. לבעל הרוקח קוראים לזה תשובת המשקל. אם עשית ככה, יש פתרון. אבל בדור שלנו זה לא ככה, אנחנו רוצים תשובה מאהבה ולא רק מעונשים וסיגופים, אבל בכל אופן זה שיטה מיוחדת. טוב, אני חוזר לענייננו. רבי יחיאל מפריס, רואים את זה? 1266 נפטר? יש? כן. תראו את התלמידים שלו, כמה תלמידים חשובים. אחד זה אסמק, רבי יצחק מקורבי, זה אחד הערים הגדולות שם. המערם רבי מאיר ברבי ברוך, עוד מעט אני אסביר עליו, ורבנו פרץ. רבנו פרץ, גם תוספות רבנו פרץ. אתם רואים, זה עוד דור כאילו של תלמידי חכמים גדולים שפירשו. ובדורות האחרונים בעצם המערם מרוטנבורג, שזה המערם רבי מאיר ברבי ברוך, קוראים לו המערם מרוטנבורג, כי הוא היה מרוטנבורג, אבל הוא אחרוני מבעלי התוספות. אחר כך יהיה לו שני תלמידים חשובים, המורדכי, שהוא מודפס בסוף הש"ס, שהמורדכי חשוב מאוד, המרדכי עשה הרבה פירוש מאוד מאוד חשוב, והביא פסקים של הקדמונים, של בעלי התוספות, והראש. אתם רואים את הראש? וגם לראש היו כמה תלמידים, רבנו ירוחם, שגם פוסק, והטור. טוב, נרחיב בזה. אז בוא נלך, פרה פרה, אני רואה שהיום לא נתחיל משהו אחר. יש לי עוד הרבה דברים להשלים פה, בדף הזה, חשוב מאוד. הלאה. המהר"ם מרוטנבורג, קדימה. אין מים בזה, בשלם? המהר"ם מרוטנבורג, סליחה, אני מתנצל. מי זה צחק? מה? מה איתך צדיק, אתה רוצה גם להבין? לעצמו אתה רוצה? רק אם אתה מבין לעצמך תביא גם לי. טוב, בכל אופן, המהר"ם מרוטנבורג, המהר"ם מרוטנבורג הוא דמות מיוחדת בגלל שתי סיבות. קודם כל, הרבה מאוד פסקים. אתם רואים אותו? אתם רואים אותו או לא? רבי יחיאל מפריז, החץ האמצעי יש? המהר"ם מרוטנבורג הוא דמות מאוד מאוד מרכזית. למה? בגלל שהמהר"ם בעצם הוא גדול תלמידיו, הוא הראש. והמהר"ם עושה שני דברים. אחד, הוא כותב כמו הרבה מאחרים פה בדקדוק נמרץ את הפסקים של בעלי התוספות, שעם כל הפסקים האלה אנחנו הולכים לחיות במשך 800 שנה. רוב פה האשכנזים פה פוסקים על פי פסקים של התוספות. הרמב"ם מביא תוספותים. מאיפה הוא ידע דעתו של רבנו תם? זה כל אלה הביאו. האיתור והתרומה והרוקח, אור זרוע, הסמק, הרבנו פרץ, המהר"ם, כל אלה הביאו פסקים. ואנחנו פוסקים זה כבר 800 שנה, אנחנו פוסקים אותם פסקים. אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה. הוא היה ראש הגולה בעצם. הוא היה אוטוריטטה מאוד מאוד רצינית בצרפת גרמניה. אבל עוד דבר. הדבר השני... זה שעוד מעט הולך להיפסק פה התוספותים. אנחנו לקראת הסוף. הוא נפטר 1293, אתם רואים את זה? בסופו של דבר, בעל התורים נפטר האחרון. אתם רואים את בעל התורים בסוף? רבי יעקב ברבי אשר? הוא נפטר ב-1343, כבר כשלא היו יהודים בגרמניה. הוא היה כבר בספרד. עוד מעט אני אסביר את הסיפור הזה. זאת אומרת שאנחנו לקראת הסוף. ולקראת הסוף... יש פה, למרות כל הרדיפות והגרמנים מחשמה וכל הצרפתים גם מחשמה, כל מה שקרה שם, הוא משקיע בתלמיד אחד שקוראים לו הראש. הראש זה רבנו אשר. רבנו אשר, חזק. רבנו, אפשר את השלג משהו? רבנו אשר, עשית גלגולים בינתיים?
השלג הזה נשאר שעשו גלגולים.
מה זה?
אבל לא נתפס השלג
ברוך השם. אני לא אוהב את השלג הזה. אמנם כתוב בגמרא בתענית ששלג זה פי חמש ממים, נכון? בעניין הספיגה באדמה ובלה בלה בלה, לא יודע, כל מיני דברים. כנראה זה חשוב, השלג, אבל בחרמון אולי זה חשוב פה, מה? קיצור, זה משבית פה. לפני שנתיים פה היינו 10 ימים, היינו סגורים פה. אמרו לה משהו קטן, בחדשת אמרו משהו קטן, בלילה אחד, 40 סנטים, זהו, נגמר. 10 ימים, התחלנו להשתגע. טוב, לא משנה, זה לא היה קשור לענייננו. הלאה. לא, גם בגרמניה היה שלג, אבל זה לא קשור. הלאה. בהראש, הראש הוא רבנו אשר. רבנו אשר הזה, הוא מהפכה. בעולם התורה, ויש לו גם חידוש לשיעור שאנחנו מקיימים פה, שהוא השתלשלות התורה שבעל פה. עכשיו, מה החידוש של רבנו אשר? קודם כל, הראש מבין שיש צורך בספר מיוחד עם כל הפסקים שנאמרו כבר 300 שנה. לא 300, 250 שנה. והראש הולך בדקדקנות יתרה לכתוב ספר של פסקים בתוך הגמרא. מי כבר עשה את זה?
עריף.
עריף. יפה מאוד. עכשיו, הראש כותב ספר על עריף. דרך אגב, מי שלא יודע את זה, זה חור בהשכלה. למה? כי לפעמים אתה רואה שהראש הוא מצטט עריף, נכון? כן. ולפעמים הוא כותב וכו'. מה? כי הראש כתב את הספר שלו על הריף. ודרך אגב, בדפוס הראשונים של הראש, היה גמרא, בסוף הוציאו שני כרכים, ריף וראש. אחר כך הכניסו את הכל בפנים. אתה כבר לא מבין. אבל הראש הוא לא עצמאי. הוא כתב את הספר שלו על הריף. למה? כי הראש אומר, רגע, רגע, רגע. אתה פוסק א' ב' ג' ד', לנו יש קבלה. אתה תלמיד חכם גדול, זה יפה מאוד, אבל לנו יש קבלה אחרת. לנו יש קבלה מרבנו תם, מרשי, מהמערם, מרוטנבורג, מכל האנשים שכתובים פה, והרבה שהשמדתי אותם לא ברצון חס ושלום. אבל יש פה המון אנשים פה שגם כתבו פסקים. איפה כל הפסקים האלה? הריף לא הכיר, הריף הוא קדום, אבל אני לא יכול לחתור פה לכל המסורת של רבנו תם, ושוט. ולכן הראש הולך לכתוב ספר שהולך לסכם את כל הפסיקה הצרפתית או הגרמנית, לא משנה, האשכנזית, לא האשכנזית של אשכנזים, כי לא היו אשכנזים בינתיים, זה עוד מעט יהיה, אבל הולך לסכם את כל הדברים האלה. אז זה נקודה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, וזה מפנה אדיר שעושה הראש. אבל יש עוד נקודה, כן.
כמו הרמה על השולחן האוכל,
זה? או, זה הרבה יותר. זה הרבה יותר מהרימה השכנות. זה נכון שהרעיון הוא דומה, אבל זה הרבה יותר. כי הראש הוא לא הסכים עם הריף. הרימה, אנחנו צריכים ללמוד את זה, אבל הרימה לא חלק על השכנה רוח. כל מי שחושב שהרימה חולק על השכנות זה לא נכון. הרימה הביא מנהגי פולין, אבל אתה צודק שהם גם נובעים ויונקים מהתוספותים, אבל הרימה לא ראה את עצמו בפלוקטה של השכנה רוח. הרימה כותב בשוט, הוא אומר, ואני לא חולק על רבי יוסף קארו, כי כל החולק על רבי יוסף קארו כחולק על השכינה, הוא כותב. הוא כותב. לא הרב עובדיה, עובדיה זה מוגן, אבל שהרימה יכתוב דבר כזה, כן? אז טוב, זה ללמוד זה בנפרד. אז הראש, הוא כותב קודם כל ספר על הריף, דיברנו, אבל עוד משהו. הראש הוא גדול תלמידי המערם. ויום אחד, הגרמנים הרשעים, הם מחליטים, למלות קצת את הקופות של המדינה, של העוללות והשטויות והאבלים של הרוזנים בגרמניה. ובאים יום אחד הבולשת הגרמנית ועוצרת את המערם, על לא עוול בכפו, ושמה אותו במבצר. טוב, שואלים מה קורה, אומרים, אנחנו רוצים כופר. אם הגרמנים, היהודים, הם כל כך אוהבים את המערם, ישלמו כופר, ונשחרר אותו. ואז הראש הופך בין לילה, מגדול תלמידי המערם, לסמכות העליונה, היהודית, המנהיגותית, של יהדות האשכנז. הראש עושה אחד ועוד אחד, מבין, שאין ברירה, חייבים לשחרר את המערם, שהוא בסכנה, והוא לוקח אחריות ומתחיל מגבית. מתחילים להתארגן עם הגבית כדי לשחרר את המערם, סכום אסטרונומי מבקשים הרשעים, אבל עם ישראל מאוד אוהב את המערם, והראש מבין שבסוף יסתדרו, למרות שהיהודים לא חיו כל כך ברווח וכו וכו. ברגע הראשון שהיה קשר בין הראש למערם, דרך אגב הגרמנים לא נתנו למערם להיות בקשר עם אף אחד, אבל שיחדו שם איזה גוי אחד, לא משנה, בקיצור, זה סיפור מעניין. המערם מוסר לראש פתק קטן שבו כתוב שהוא לא מוכן בכלל שיבדו אותו. והוא מביא את הגמרא בגיטין שלא פודים שבו יותר מגדד מהם, ואומר המערם, אם תבדו אותי, בסוף, כל פעם שיצטרכו קצת כסף למסיבות העוללות שלהם, לא יודע, זה מה שהוא כתב, אבל זה מה שאני מפרש. אז יחטפו איזה חכם ויבקשו כסף. ולכן המערם אומר לראש שהוא לא מוכן להיפדות. דרך אגב, זה עלו לו בחיים, כי המערם נשאר עד סוף יומו האחרון בכלא. והכלא זה לא כמו שהכלא של המחבלים, מקבלים תואר שלישי באחד המחתה. בסדר?
כמה זמן לא?
הרבה זמן, כמה שנים. ולא רק זה, אלא שהדת החסד והחמלה, שזה הנצרות, הלק, הם לא הסכימו בסוף לקבור אותו. אחרי שהוא עומד בכלא, לא ניתן לקבורה. זה היה כאילו מבחינת עם ישראל זה השפלה נוראה, וזה גם כאב מאוד מאוד שאת הרב הנערץ, אתם מבינים, זה היה גדול אדיר, והם לא נתנו אותו לקבורה. יש בזה גרסאות, בזה יש שתי גרסאות, יש שתי מסורות בעם ישראל. יש גרסה שבסוף קברו אותו איכשהו, ויש גרסה שחטפו, שהיהודים עשו מבצע אנטבה של סיירת מטכ"ל, והצליחו לקחת את הגופה ולקבור. הקבורה של המערם הייתה ידועה עד השואה. בשואה אותם גרמנים בשינוי אדרת הם הרסו את הבית קברות של המערם. טוב, אבל למה אני מספר את כל זה? אני מספר את כל זה כי יש לזה השלכה מאוד מאוד גדולה. זה לא רק סיפור, כל זה סיפור חשוב, אבל זה לא רק סיפור. הראש מקבל פקודה שמי רבו, ואומר לו, אני לא מוכן שתבדה אותי. אין דבר כזה. אבל הוא אומר לו עוד משהו. הוא אומר לו שהוא יהיה אבא בתור. ולכן הראש מבין שאומנם יש לו את האחריות על הקהילה בצרפת גרמניה, אבל הוא מבין שהוא יהיה אבא בתור. והוא שולח את בניו לספרד. עכשיו תקשיבו טוב, כי יש פה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לכל המהלך שלנו פה, ואני אסביר אותו בעזרת השם, מקווה שאני אצליח. הוא שולח מהבנים שלו מגרמניה לספרד. אמנם ברכבת זה לא כל כך רחוק, אבל בחמור או ברגל זה די רחוק. זה 1,300-1,400 קילומטר, זה לא, עושים את זה תוך יום אחד. יפה. ובאישון לילה, הראש בורח מגרמניה. בעזרת יהודים טובים, עובר מהר את כמה עשרות קילומטרים הראשונים, ובורח לכיוון ספרד. עכשיו, בספרד יש לו חבר. מי החבר שלו? הרשב"א. אמנם הוא בחיים לא ראה אותו, ולא דיברו בטלפון ולא בוואטסאפ, אבל הרשב"א והראש התכתבו. וברמזים דקים או יותר אבים, מבין הרשב"א שהראש רוצה לברוח מספרד, מגרמניה, ובאמת הוא מקבל אותו אליו הביתה. הרשב"א גר בספרד, הרשב"א הוא גדול הדור בספרד. זה לא ספרד, זה לא 20 אנשים וחצי. זה הקהילה הכי גדולה שיש בעולם מבחינה יהדותית. כן, זה קהילות מאוד מאוד מאורגנות, עם הרבה תלמידי חכמים. לא למדנו עליהם, כי עוד לא למדנו את גדולי ספרד, יש לנו עוד הרבה זמן ללמוד עליהם. קודם כל צריך לראות את הרמב״ם, כי הוא היה קודם, אבל אנחנו כבר הגענו לשם, אז אני מסביר. ולכן הרמב״ם, הרשב"א, מקבל את הראש הביתה. ורק שתבינו את גודל של האנשים האלה, בשבת הראשונה שהראש הגיע לספרד, ברח מגרמניה. יש פה שני דברים מעניינים שקורים. דבר ראשון, פעם ראשונה שיש קשר אדוק בין יהדות ספרד ויהדות אשכנז. כי לפני כן, זה לא שלא הכירו אחד את השני, אבל זה הרבה יותר מורכב. עכשיו יש אישיות גדולה ביותר, קוראים לו רבנו אשר בן רבנו יחיאל, אחד מגדולי בעלי התוספות, כמו שראינו כבר, תלמיד, מתלמידי, התלמידים היותר גדולים, כן, שעברו במסורת מרבנו תם, המערם, רבינו יחיאל מפריז, וכו'. בעצם יש קשר ישיר בין יהדות ספרד ליהדות אשכנז, זה חידוש, לא היה דבר כזה. ב-300-400 שנה האחרונים לא היה, רש"י לא היה קשור לעריף, לא בגלל שהם לא רצו, הם היו ברוגז, חלילה, אבל לא היה אפשרות מבחינה טכנית, אני יודע מה אני קורא לזה, תקשורתית, טכנית, כן. ופתאום מגיע גדול הדור בגרמניה, ומתאכסן אצל גדול הדור בספרד. דרך אגב, יש דברים מאוד מעניינים שקורים. בשבת הראשונה, הרשב"א הגיע לבית כנסת, אז הוא אמר, היה נותן דרשה בבית כנסת הגדול, בתולדו. אומר הראש, חברים יקרים, הגיע פה יהודי אחד, קוראים לו, אומר הרשב"א, הגיע פה יהודי אחד הראש, רבי אשר, הוא יותר גדול ממני, לכן אני מתפטר. והוא יהיה הרב. כך אמר הרשב"א. אז הראש אמר שהוא לא מוכן, כן מוכן, והתחיל לתת שיעורים שם, ויום אחד הגיעה הקהילה של ה... זה בשוט הרשב"א זה מופיע. מגיעה הקהילה של הרשב"א, קהילה ענקית, זה לא עוד פעם, זה לא 30 אנשים מניין. אומרים לו, תשמע, הבאת לנו מישהו, אמרת שהוא גדול, הוא אומר שטויות. הראש לא אומר שטויות. הוא אומר שטויות. למה אתם אומרים שהוא אומר שטויות? הוא אומר דברים דלא קריף. הבן אדם מפגר. זאת אומרת, יהדות ספרד, עריף. מי יכול להתווכח עם עריף? אז בא איזה אחד, אומר דברים נגד עריף. אז הרשב"א קורא לו, אומר, שמע, קצת חוכמה. פה עריף זה גדול, אין. אז הראש, יש תשובה בראש, כותב לרשב"א, הוא אומר לו, אנחנו נאמנים לרבנו תם, וזה לא מעניין אותנו שום דבר, אנחנו נלחם מלחמת חורמה על האמת, לא משנה. כן, זו הסתדרות, ברור שהסתדרו. הסתדרו מצוין, היו בקשר מאוד מאוד הדוק עד סוף ימיהם. אבל יש כאן משהו מאוד מאוד חשוב, זה קבוע פעם בשביל. יש פה דבר מאוד מאוד קבוע, וחידוש מפוצץ של קשר בין המסורת האשכנזית לבין, הרי הרשב"א לא נולד רשב"א, הרשב"א למד הרבה מאוד, הרשב"א למד אצל הרמב"ן, זה לא רמים של שווה חברון, כן, עם כל הכבוד, זה אדירי עולם, זה הרמב"ן, הרמב"ן זה רבו של כל גדולי ספרד, הר"ן והרשב"א והריטב"א. זה, 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 זה אנשים אדירים, עצומים. טוב, אז קודם כל לספר את הסיפור ולהבין איך זה קרה. אבל יש פה עוד נקודה. אחד הבנים של הראש קוראים לו רבי יעקב בעל התורים. עכשיו, מה זה הספר הזה? הספר הזה הוא ספר מאוד מאוד חשוב מבחינתנו, כי הוא חוליה בשרשרת של הפסיקה. בעצם בעל התורים, שזה הבן של הראש, כמו שהזכרנו, כותב ספר. ספר הלכה. למה קוראים לו ארבע טורים? כתב ארבע טורים. חושן משפט, יורדיה, אבן העזר, אורח חיים. לא בדיוק בסדר הזה כתב, אבל זה לא משנה. והוא כותב ספר הלכה. מה הוא רוצה בספר הלכה? נו, תגידו אתם.
פסוק הלכה.
יפה. ברור. אבל מה הוא רוצה? מה המגמה של הספר? לא לאחד, דווקא לא לאחד. לסכם את מי? בעיקר את מי? את אבא שלו. הרי אבא שלו כתב פירוש על עריף, והוא התווכח איתו בשס. אבל תמיד אנחנו בין השס לבין ההלכה. כל פעם רש"י מפרש את השס, תוספות והשס, ויש תוספותים שכותבים את ההלכה על פי התוספות. אתם מבינים? אז בא רבנו אשר, בא לטורים, ואומר, וואלה, רגע, אנחנו נעשה משהו כזה. אנחנו ניקח את כל הפסקים האלה, שמפוזרים בתוך השעס, כספר חיבור על הגמרא, ונוציא אותו ונכתוב פסקים בהלכה. מה זה בהלכה? אורח חיים, החגים, ושבת, ופסח, וסוכות, וחושן משפט, השולחן ערוך, השולחן ערוך, 200 שנה לאחר מכן, הולך לכתוב את ספרו, כדוגמת הבעל התורים. הוא הולך לקחת את ארבעת החלקים האלה, ועל זה לכתוב פסקים. אז זה ספר מאוד מאוד חשוב כחוליה בשרשרת. אתם מבינים מה אני אומר? זה מאוד מאוד יסודי זה. שולחן ערוך לא חייב להסכים איתו, לא משנה. טוב. אבל יש פה עוד נקודה, ובזה אני מסיים על הראש, יש פה עוד נקודה חשובה. זה שרבנו אשר, הראש, עבר מגרמניה לספרד, זה לא רק שהוא היה חבר של הרשב"א ואחז לו ארוחת צהריים, קיבל אותו כבוד מלכים, והתדיינו על סוגיות הלכתיות כמו כל גדולי ישראל תמיד, וזה ודאי שזה היה, כי הם היו גדולים ממש, אמיתיים, עצומים, אלא יש פה בציבור יוצא ספרד הערכה עצומה לראש. למה? כי הם הכירו אותו. זאת אומרת, זה לא דומה רשי, לא שרשי היה קדלקניה, חלילה, חס ושלום, לא יצא מפינו דבר שטות כזאת. אבל רש"י לא היה מוכר אצל הספרדים. אבל הראש זה משהו אחר, הראש הגיע לספרד, חי שם איזה 20 שנה. והכירו אותו, והטור כתב את ספרו בספרד. נכון, הוא מסכם את הפסקים של, של בעלי התוספות, ברור, הוא נאמן לשיטתם. אבל הוא מוכר בספרד. למה אני אומר את כל זה? כשיבוא השולחן ערוך, 200 שנה לאחר מכן, יכתוב ספר, הוא יגיד, אני מחשיב גדולי עולם. מי זה גדולי עולם בהלכה? עריף, כמובן. הרמב״ם, כמובן. מי השלישי? הראש. הראש, דרך בעל התורים, או ישירות דרך הפירוש שלו. אתם מבינים? זה לא צחוקים. אמנם לקח בכל אופן שני ספרדים מול אשכנזי אחד. לא משנה, זה לא... הוא גם לא היה כזה אשכנזי בסוף ימיו. הוא היה קצת... אבל כל זה זה גשקוש שלי. אבל למעשה, למעשה, יש פה חידוש אדיר. שבעצם התורה הזאת, שכבר מאות בשנים, עשרות שנים, מאות שנים כבר, מתפתחת באיטליה ואחר כך בגרמניה, רש"י, תלמידי רבנו גרשום מאור הגולה, רש"י, תלמידיו, נכדיו, בעלי התוספות, כל הדרך הענקית הזאת היא הולכת להצטמצם, לא להצטמצם במובן הצמצום הדל, אלא היא הולכת להתרכז אולי, להתמצת בראש ובלטור. ובדיוק הראש בעל התורים, איפה הם נמצאים? בספרד. ולמה הם בספרד? בגלל הרשעים. אז הדבר הזה הוא מאוד 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 עקרוני. מאוד עקרוני, מאוד מאוד חשוב. עכשיו הראש, אם אתם רואים בדף שחילקתי לכם אז, הוא תמצית כמעט. אתם רואים, הוא תמצית. תראו כמה כבר עברו למעלה, וברור ש... עוד פעם, אני לא אמרתי, זה לא מדעי מוחלט הדף הזה. קצת אני כתבתי, כדי שיהיה לנו מושג. אבל אולי יש עוד הרבה, ועד הרבה ששכחתי ושלא מכיר, ושאני, זה לא משהו שאפשר לפרסם עכשיו באקדמיה, אבל רואים שהראש פה הוא תמצית. תראו איך התורה עוברת מרבנו תם, עוברת דרך כל כך הרבה אנשים, ואחר כך רבי יחיאל מפריס מרכז את הזה, ואחר כך המהר"ם מרוטנבורג, ואחר כך הראש, שהראש הוא גדול תלמידיו. כל זה, יש פה מפגש בלתי אמצעי בין יהדות ספרד ליהדות אשכנז. יפה. שאלות? כן.
אבל יכול להיות שבעלי התוספות בכלל לא שומעים על הרמב״ם או על הרמב״ם?
לא שלא שמעו. אין דבר כזה. בטח שמעו. לרמב״ן היה קשר עדוק מאוד עם בעלי התוספות. אבל הם לא הכירו, רק זה קשר מכתבי כזה, אתה מבין? בטח שהכירו. התוספות, כשנימד על הרמב״ם נבין, התוספות, כשהם שמעו על הרמב״ם, הם מאוד מאוד פחדו ממנו. והם שלחו שלושה מבעלי התוספות לבדוק מי זה הבן אדם הזה. הגיעו במצרים, לבדוק. כי הרי הוא היה, הוא יש לו פשטים בתורה שהם לא שמעו על זה בחיים. זה חידושים מפוצצים מבחינתם. והרמב״ם עשה ממהם קרקס, כידוע. אתם מכירים את הסיפור הזה? יש סיפור מפורסם שבעלי התוספות פחדו מהרמב״ם. אתה לא יודע איפה לספר את זה. אפשר לספר את זה לתוספות, אפשר לספר את זה לרמב״ם. אבל הרמב״ם היה גדול. אי אפשר לתאר בכלל את גודלו של הרמב״ם. זה ענקי עולם, זה כוכבים, זה לא... זה בכלל לא בספרות שאנחנו מבינים בכלל. והתוספות פחדו, מי זה הבן אדם הזה? כי הוא מתחיל לכתוב פסקים על כל התורה, בלי מקורות, בלי כלום. אז הם שלחו כמה מבעלי התוספות לבדוק את זה, הם הגיעו למצרים, ועשו את עצמם אנשי מסחר, והרמב״ם מבין שהם באים לבדוק אותו, אז הוא עשה מהם תרגיל, הוא למשל, שני תרגילים שאני זוכר, הוא הביא, הביא עבד, שהיה נראה כמו ערבי כזה, למרות שהוא היהודי, עם שם ערבי, כזה אחד כזה, והוא קרא לו בשם ערבי ונתן להם יין. אז הם אמרו, מה זה? זה יין נסך זה. איך הוא שותה? זאת אומרת שהוא פרש. אז הם לא שתו. אחר כך הביא איזה צמח מיוחד. אחר כתוב שם, אני לא בקיא בזה, אבל כתוב שהיה דומה לחזיר. ואז הוא אמר להם, תאכלו, זה טוב, זה משהו מאוד טוב. אמרו לו, אנחנו לא כל כך רעבים. טוב, לא רעבים, אז הוא אכל. טוב, הם הלכו זה, אמרו, הבן אדם הזה כופר. ואז קרא להם הרמב״ם למחרת בבוקר, ואמר להם, מה אתם באתם לבדוק אותי וזה, ואז הוא הסביר להם שהוא יהודי ושזה צמח וכזה תדה, והשם ביזיון שזה קיצור. אז התוספות הכירו את הרמב״ם. חזרו בעלי התוספות לצרפת ואמרו לא, הרמב״ם הוא גדול ממש, דיברו איתו בתורה, בהלכה, הבינו שהוא הרבה ממה שהם, לפחות מי ששלחו לשם. אבל אתה צודק שהקשר, אתה מבין מה זה קשר מכתבי, תחשוב על זה. אתם לא יכולים להבין את זה, כי אתם חיים בדור אחר, בדור ש... שתמיד אפשר להתקשר תוך שנייה, ואתה מקבל מענה גם מעבר לים. אבל תחשוב מה... הרבם יושב באלכסנדריה. באלקאירה הוא יושב.
היד החזקה לא הגיע.
מה?
היד החזקה לא הגיע.
הגיע. אבל היד החזקה קודם כל הגיע בגיליונות, והגיע, בטח שהגיע. הרייבד הרי היה גר בדרום צרפת. הוא לא היה גר ב...
מה הרייבד כתב על הרמב״ם דברים חריפים?
חריפים, אבל הרייבד כתב גם הוא כתב גם הערות. אם זה היה כל כך דפוק הספר, אז הוא היה אומר, טוב, לא צריך להתייחס. מי שכותב הערות על ספר, זה אומר שהספר הזה הוא מאוד חשוב. עד כדי כך שנותן את הנשמה שלי לכתוב הערות. חוץ מזה שהרייבד על כמה הלכות הוא כתב הערות ברמב״ם? כמה? 10%? לא משנה, 12.8, לא משנה, משהו כזה. נו, מה זאת אומרת, מה השאר? מה עם ה-90%? אתה מבין? כשהרמה הולך לכתוב הערות על השולחן ערוך, זה לא, תהיה כל הספר הזה שטויות, אז אחרי אני כותב, מה? אם זה השטויות לא הייתה כותב. הרמה אומר, כל הספר הזה נכון, רק יש כמה דברים שאני רוצה לתקן. גם הרייבד ככה. כשהרייבד קרא את הגיליונות של, של הרמב״ם, הוא הבין, יש מכתב של הרייבד, הוא כותב, להתעלם אי אפשר, לא תוכל להתעלם, אין, אי אפשר. האדם הזה הוא יכבוש את כל העולם, והוא צדק. ברור שהוא צדק. אין מישהו שפוסק על הרב לראות רמב״ם, אין דבר כזה, או שהוא בן אדם לא שפוי. אבל זה לא יכול להיות. טוב, אז הסברנו את הנקודה הזאת, ונראה לי שעשינו סבב טוב לגבי התוספות. יש עוד שאלות? הכל ברור? אז מה יש לנו בינתיים? כן, לא נראה לי להתחיל עכשיו משהו חדש. יש לנו 6 דקות. אז לא נראה לי שאני מתחיל משהו חדש, וגם אני רכב ואני לא רוצה לפספס את הרחבל. מה יש לנו בינתיים? בינתיים יש לנו הרבה מאוד דברים. אנחנו למדנו שיש לנו משנה, יש לנו גמרא, יש לנו גאונים פשוטים, אבל מתקופת הראשונים פריחה. אנחנו התחלנו בריף, כי הוא קדום, אז נתנו את הבכורה לריף, אחר כך עברנו לרשי, הסברנו את התוספות, עכשיו יש לנו הרבה ספרים, יש לנו מלא ספרי הלכה עכשיו, וספר אחד של בעל הטורים, שמסכם את כל שיטות בעלי התוספות בהלכה. זה המון. התקדמנו כבר. אנחנו כבר לא איכשהו. יש הרבה ספרים עכשיו לעיין. וחוץ מזה יש המון ספרים. הסמק, למשל, כתב ספר על ספר המצוות, עם פירוש המצוות. כל אחד תפס נישה. רבנו תם, ובציפו, רי הזקן, זה פירוש על, על הגמרא. אבל יש גם פירושים... נגיד הרש משאנס, הוא פירש את כל המשניות זרעים. הם לקחו, אתם מבינים? הם היו חכמים גם. ברור שהם היו חכמים, היו תלמידי חכמים, אבל הם היו חכמים, לא כולם עסקו באותו דבר. רבנו תם חילק אחריות, הוא אמר, אתה תהיה אחראי על זה, אתה תהיה אחראי על זה. והם שרו למשמעתו. הרש משאנס, הוא אמר לו, אתה מומחה בזרעים. אף אחד בכלל לא ידע על מה מדובר. הוא כתב פירוש שהוא יסוד בלכות זרעים. בהבנת המשנות בזרעים. רבי יחיא מפריז, הוא היה אמור לחנך את הדור הבא. האור זרוע, הרוקח, התרומה, הרביע, כל אלה שהם תלמידי רבנו תם, או תלמידי תלמידי רבנו תם, הרי הם, הם רבי זר ממץ, זה ספרים הלכתיים. אז יש לנו מלא ספרים הלכתיים. יש לנו בעצם מסורת שלמה. כשהקיבוץ הזה, כשעוד לא למדנו את זה, בעזרת השם נלמד את זה, יעזוב את גרמניה, כי יגורש מגרמניה, כמו שהוא יגורש מצרפת, כמו שהוא יגורש מבריטניה, ויעברו למזרח, פולין, ויתחיל קיבוץ הגדול בפולין, ליטא, פולין בעיקר, עד השואה, שזה הרבה שנים, זה 600 שנה, 600 שנה שהתפתחות של חיים של יהודים בפולין, אז הם לקחו מהם את המסורת העיקרית. זה לא גמור. אבל זה מסורת. יש בזה דברים מאוד מאוד חשובים ומאוד רציניים, גם בהלכה וכו'. ולכן היום יש לנו את כל הדברים האלה שהתמצמו ברמה, בעזרת השם. ירוש ספרד חור בהשכלה, זה 1492, אתה צריך לדעת את זה בעל פה. אין מצב שבן אדם לא יודע מתי היה גירוש ספרד. גירוש ספרד זה המהפכה הכי גדולה שהיה בעולם היהודי עד השואה. יותר, 140 שנה, 150 שנה. בסדר? טוב, בעזרת השם יזכנו, בפעם הבאה נתחיל את הרמב״ם.